כל חי אונליין 93fm.co.il.
ברחבי העולם נערכות הצהרות תפילה המוניות לרפואת מרן הרב אהרון יהודה לי בן גיטה פייגה, והרשימה המלאה של הצהרות התפילה מתפרסמת באתר כל חי. ראש הממשלה נתניהו ביקש היום בפגישתו עם עמיתו הבלגי מישל המבקר בישראל להימנע ממימון עמותות הפועלות בבלגיה נגד ישראל וצבאה. בפגישה עם ראש הממשלה הבלגי התייחס ראש הממשלה נתניהו גם לחוק ההסדרה שאושר אתמול בכנסת, ואמר כי ההתנחלויות אינן מכשול לשלום, ולדבריו המכשול האמיתי הינו סירוב הפלסטינים להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בגבולות כלשהם. משרד החוץ הפיץ היום מסמך מיוחד המסביר את עקרונות חוק ההסדרה, ומדגיש את עמדת ישראל לפיה אין בכך פגיעה בפלסטינים, אלא שמירה על זכויותיהם ותיקון משפטי מוסדר לטעויות העבר, בלי צורך לפנות יהודים מבתיהם בהווה. השר אופיר אקוניס מהליכוד דוחה את הטענות לפיהן חוק ההסדרה אינו חוקתי ולא יעמוד במבחן בגץ. לטענתו תפיסה כזו מוטעית ואף פוגעת בדמוקרטיה הישראלית.
האמירות הללו שאני שומע בימים האחרונים, שברור שהבג"ץ יבטל את החוק, אלא אמירות חמורות מאוד ברמה של הדמוקרטיה הישראלית. זאת אמירה בלתי מתקבלת על הדעת, היא מסוכנת. זה לא יכול להיות שכנסת ריבונית תחוקק חוק ויצאו מנקודת הנחה שהוא יבוטל על ידי בג"ץ. בג"ץ הוא לא הריבון, הריבון היא הכנסת.
דברי השר אקוניס בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. האיחוד האירופי פרסם הודעת גינוי לחוק ההסדרה וקרא לישראל להימנע מיישומו, זאת בשל הטענה שהחוק חוצה רף חדש ומסוכן על ידי מתן לגיטימציה על פי הדין הישראלי לתפיסת זכויות הרכוש של הפלסטינים, כדברי שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני. ביממה האחרונה גינו את חוק ההסדרה בין היתר נשיא צרפת, מזכ"ל האום וגורמים בלבנון, סוריה וברשות הפלסטינית. הבית הלבן הגיב על דבריו של מנהיגה העליון של איראן חמינאי, שהודה בנאום לאומה לנשיא טראמפ שלדבריו חשף את פרצופה האמיתי של ארצות הברית. דובר הבית הלבן ספייסר אמר כי על איראן להבין שיש נשיא אמריקני חדש, והדגיש כי טראמפ ינהג כפי שהוא רואה לנכון. המשטרה עקבה הערב לחקירה כ-50 בני אדם שהשתתפו בהפגנות במחאה על מעצר בחור ישיבה על ידי הצבא. ההפגנות נערכו במוקדים שונים ברחבי הארץ וחללו ניסיונות לחסימות כבישים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. התחזית הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר צפוי להיות חם מהרגיל בעונה, אך במהלך היום צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות ויתכנו גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית. טיש טו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות מלון ציפורי בכפר חפץ חיים 08-859-3888 08-859-3888.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
גם השנה זה מגיע ובגדול. הכנס הענק לנשים של המרכז הארצי לטהרת המשפחה. מיטב ההרצאות, פאנל ייחודי ותוכנית אומנותית מוזיקלית מפתיעה וחדשנית. כיבוד קל במקום. כולן תהיינה שם. יום רביעי, י"ב בשבט, 8 בפברואר, בנייני האומה בירושלים. תחילת הכנס בשעה 9 בבוקר בדיוק. כרטיס באולם 60 שקלים וביציע 50 שקלים. הכניסה לנשים נשואות בלבד. לרכישת כרטיסים חייגו כוכבית 3046.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. לצרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
רוצה להיות מוהל מומחה? בוא ללמוד ולעסוק במצווה החשובה ביותר. קורס מילה מקצועי וייחודי, בהיבט הלכתי, רפואי ומעשי, ובהמלצת גדולי התורה, רבנים, מוהלים ורופאים. מאות תלמידים כבר עוסקים במלאכת המילה בארץ ובעולם. לפרטים חייגו עכשיו 050-4199-898 או 050-4166-898.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי. עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. 08-859-3888.
מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם מאזינים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של בית מדרש לאקטואליה. ערב טוב, לילה טוב הרב נויגרשל.
ערב טוב, לילה טוב.
ונאמר תודות לצוות שלנו, לרועי קנטן ולעבר המשחקו ולדוד קליגר ולכם המאזינים. היום, יום שלישי, פרשת בשלח היה, ואני חושב שכדאי להתחיל עם זה אולי בכמה מילים. נהגו בית ישראל לומר את פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום, כסגולה לפרנסה. יסודו בערי קודש, נכון?
יסודו בערי קודש וגם מסוג הסגולות שהן מאוד מאוד הגיוניות. ואני אסביר, יש לנו שלושה סוגי סגולות. יש סגולות שאתה משונות מצד אחד, ואתה לא יודע מה מקורן. סגולות כאלה אנחנו לא, בדרך כלל לא משתמשים בהן. יש סגולות שנראות לנו לא מובנות, אבל מקורן בערי קודש, ואנו בהחלט בהחלט מקופפים דעתנו מפני המסורת ומתייחסים אליהן ומקיימים אותן. ויש סגולות הן הגיוניות ואין לנו מקורות עליהן, ואז אם הן הגיוניות אנחנו מחליטים על פי ההיגיון. יש סגולות שהן הגיוניות ומקורתן לקודש, ואלו ודאי ודאי יקרות וחביבות, וזו אחת מהן. כי מצד אחד, אחד מהצורות לקריאת שניים מקרא ואחת תרגום זה לקרוא כל יום את הקטע המקביל, לא דיינו, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי,
כל יום עלייה אחת.
עד רביעי, כל יום עלייה אחת, ואז נופל וחל היום של פרשת המן ביום שלישי, וביום הזה גם נאמר פעמיים כי טוב, ביום הזה גם נבראו הצמחים, והתגלתה היבשה, זאת אומרת מקורות הפרנסה. הנושא הזה של פרנסה, איך הוא קשור למן? הרי דווקא בזמן שעם ישראל היו במדבר ואכלו מן, ובשבת לא היו צריכים לאסוף את המן, כי ביום שהגיע להם פעמיים, לא היו זקוקים להשתדלות לפרנסה. איך הדבר הזה הופך להיות לסגולה בימינו, כשאין לנו מן? חזרנו, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן.
אולי בזכות האמונה שלנו, ש... פרשת המן, הפרשה עצמה, מה שמסופר שמה, היא זו שהביאה את האוכל לכל אחד הביתה. עצם האמונה שלנו בתורה הקדושה, ומה שמסופר בתורה, היא הסגולה.
נכון, והייתי אומר, מרחיב את זה קצת. צריך לדעת שאין הבדל. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זאת אומרת, מה הכוונה לא על הלחם לבדו? בדרך כלל מבינים את זה... לא רק הלחם, אלא הקדוש הוא יכול גם כן להגיד שתתפרנס מתפוחי אדמה.
אולי משהו אחר. אל תגיד, בגלל שאני עובד יש לי פרנסה. אני, יש לי פרנסה כי הקדוש ברוך הוא מצא לי עבודה.
בדיוק. לא על הלחם לבדו. לא על הלחם כשהוא מבודד ממוצא פי השם. כשהלחם הוא מסגרת להכיל בתוכה את מוצא פי השם, אז האדם יכול לחיות. במילים אחרות, אין הבדל בין המדבר לבין הזמן שנמצאים בארץ ישראל מלבד הכיסוי. בזמן שהיו במדבר עלה על שר הלוט, הורד הכיסוי, קופלה הפרוכת, וראו שעל מוצא פי השם יחיה אדם בעליל. כשנכנסו לארץ ישראל, אחרי שהיו 40 שנה במדבר, אחרי שקיבלו תורה, כבר נמצאו מחוסנים וקשירים לראות את מוצא פי השם גם בלחם היוצא מן הארץ, שלמרות שנראה כאילו הלחם והפרנסה בכללותה הוא כתוצאה משתדלותינו, אחרי הכל על פי מוצא פי השם יחיה האדם. ולכן כשאנחנו באים ומודיעים, הרי יש שתי גמרות שנראות כסותרות זו לזו. מצד אחד הגמרה מספרת שרבי יוסי בן קיסמה שכר פועלים לעבוד במטעה, ושכח לסכם איתם על מה תהיה הסעודה. בצהריים הוא נזכר שלא סכם איתם הסעודה, והוא רץ לראות מה קורה, והוא ראה אותם אוכלים תאנים. שאל אותם, הנה, יש לכם תאנים, וזה לא זמן חניתת עץ התאנה. אמרו לו, הבן שלך נתן לנו תאנים. ניגש לבן ושאל אותו, מניין היה לך תאנים? זאת אומרת, ראיתי שהרכב של הקטרינג מתעכב, והפועלים צריכים לאכול, וצריכים לחזור עוד מעט לעבודה, הפסקת הצהריים עומדת להסתיים. אז הלכתי לעץ התאנה ואמרתי, תאנה, תאנה, חנתי פגעייך, תוציא פירות, והתאנה הוציאה פירות שלא בו נתן.
אבל לא כל אחד...
אם אנחנו היינו, היה לנו כזה בן, אז היינו מאושרים. היינו קודם כל לוקחים אותו לסיור בגולה כדי לחתן את הילדים, ואחר כך היינו פותחים משרד בירושלים, קונים לו רק ג'לביה, הכל היה בסדר. רבי יוסי בן קיסמה, התגובה שלו הייתה מאוד מאוד קיצונית. אמר לו, מה? התרחת את קונך. לשנות סדרי בראשית, נתן בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. הסיפור השני, עם אשתו של רבי חנינא בן דוסא, שבאה ואומרת לו, הנרות דולקים עם חומץ. כלומר, לא היה להם לא שמן ולא חומץ, היא הלכה לשאול מהשכנה, והשכנה נתנה לה בטעות מבקבוק החומץ במקום מבקבוק היין. ברור שהיא כבר הדליקה את הנרות, כי אם לא הייתה מדליקה עדיין את הנרות, הייתה הולכת להחליף. אבל היא הדליקה את הנרות וקיבלה השבת, היא כבר לא יכולה להדליק נרות שוב. אמר לה רבי חנינא בן דוסא, אל תדאגי, מי שאמר לה שמן שידלק, יאמר לה חומץ שידלק. נשאלת השאלה, אם היא כבר ראתה שהחומץ דולק, אז מה היא באה לצעוק? היא כבר ראתה שזה דולק. התשובה היא, היא לא פחדה שלא יהיו לה נרות לשבת. היא פחדה שיקרה לה מה שקרה לבן של רבי יוסי בן קיסמה. השתנו בשבילנו סדרי בראשית. אמר לה רבי חנינא בן דוסא, אל תדאגי. הקדוש הוא מסתתר. והוא מסתתר בטבע. הטבע זה הכיסוי שלו. וכשאדם מגלה את הכיסוי, הוא כמו אותו ילד במשחק מחבואים, הילד הלא הגון הזה, שמגלה איכן מתחבאים הילדים ומקלקל את המשחק. הבן של רבי יוסי בן קיסמה, קלקל לקדוש ברוך הוא את המחבוא. מה אתה מקלקל לקדוש ברוך הוא את המחבוא? הוא רוצה להסתתר, אין אתה כל מסתתר. והמחבוא שלו זה חוקי הטבע. ואתה פתאום חושף את ההנהגה האלוקית הניסית בתוך חוקי הטבע. רב חנינא בן דוסא אמר, לנו אין בעיה כזאת. כי אנחנו כבר גילינו אותו. ומי שגילינו אותו, כבר לא משחקים. נשברו הכלים. ממילא בשבילנו אנחנו רואים את האלוקים בשמן, כמו שאנחנו רואים אותו בחומץ. זה אותו דבר בשבילנו. אז ממילא, אנחנו, כשאנחנו קוראים פרשת המן, אנחנו מודים לקדוש ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שגם שאנחנו צריכים להשתדל לפרנסה, וגם שאנחנו נמצאים בעולם של חוקי טבע, וגם שכבר נכנסנו לארץ שגוררת בעקבות העבודת שדה וחרם, אנחנו יודעים שעל מוצא פי השם יחיה אדם.
אוקיי, עכשיו, יש אמרה ידועה של נראה לי הרבי רבי יוליש מסתמר, שכל הסגולות לפרנסה צריך לעשות עד 8 בבוקר, וב-8 לצאת לעבודה. אני אוסיף על כך, אולי הוא גם אמר את זה, 8-9 לך לכולל, כי זה הפרנסה של האברכים, ואלה שהולכים לעבוד, שילכו לעבוד. השאלה היא אבל, כמה, או מהו הגדר להשתדל בעניין הזה? יבוא בן אדם ויגיד, אני אשב בכולל כל היום, ובסדר, אשתי תסתדר, הקדוש ברוך הוא שולח, אבל לא כולם בנויים לזה, ויש כאלה שמפסיקים את הלימודים בכולל כאילוץ, לא כאידיאל. מה הגדר להשתדלות בפרנסה?
איך אומר רבי יהודה לוי? מצאת מקום כאבי עם מלך כוזר. זה מהסוגיות הקשות שבמקדש, והקושי שבזה הוא שיש אין סוף של דרגות. זה הולך ככה. כל אדם יש לו את דרגת ההשתדלות הנדרשת ממנו, את מידת ההשתדלות הנדרשת ממנו לפי דרגתו. אם הוא יעשה פחות השתדלות, הרי תמיד יש סכנה שאדם לא עושה השתדלות ואומר יש לי ביטחון, והמילה ביטחון היא כיסוי לעצלנות. ומצד שני אדם יכול לעשות השתדלות.
חוסר יוזמה, לא דווקא עצלנות.
כן. מצד שני, אדם יכול לעשות השתדלות ולנפנף במושג המחשבתי יהודי הזה של השתדלות, השתדלות, ולמעשה זה יהיה כיסוי לחוסר אמונה או חוסר ביטחון. אז איפה האיזון בין הדברים? האיזון שונה מאדם לאדם. אדם שמשתדל יותר מדרגתו, ידברו אותו על כך. ודרגתך לא היית צריך לעשות את זה.
אדם, איך תדע מה הדרגה שלך?
רגע. אדם שישתדל פחות מדרגתו, ינסו אותו, ינסו אותו, ואם הוא ייקשל, אז אוי ואבוי. מאיפה הוא ידע מה דרגתו, כמו שאתה שואל? אז הרב דסר יש לו מאמר שנקרא חמש מידות בדרך ארץ. ואני יכול להוסיף על דבריו, שהחמש מידות זה חמש אבות מידות. ותחת כל אחד מהמחלקות הללו יש הרבה תת מידות. וכל אדם צריך לכוון לדרגתו שלו. ומכיוון שאדם לא כל כך יודע מהי דרגתו שלו, אז לכן צריך להתייעץ כל אחד עם רבותיו, לאחד הוא שייך.
לא, ברור שהשאלה הזו היא פרטנית לכל אחד ואחד, מה שמתאים לרובן לא מתאים לשימון ולא מתאים לאחרים, אין ספק בכך, אבל עדיין יש את השאלה הכללית, מה עד כמה אדם צריך לעשות השתדלות? אדם שכבר נמצא בשוק, בעולם הזה של לעבוד.
תראה, יש את החסוני שמפורסם.
או, אתה יודע, אני אשאל את זה אחרת. עד כמה גדר ההשתדלות, ועד כמה אפשר אשלך על השם יאובחו, הוא יחלק לך, כלומר, אמונה וביטחון, הזכרת בדיוק את החזון.
אני אתן לך תשובה מתחמקת. אני, כמו, הרי אף אחד לא מצפה שאני לא אתחמק מהשאלה הזאת, שאין אפשרות לתת אליה תשובה ברדיו, כי כמו שאמרנו, זה שונה מאדם לאדם. נכון. אבל אני אתן לך תשובה במשל. בזמן מלחמת המפרץ, צלצלה אליי מאיזה מקום, מאחד המקומות, אישה, ושואלת אותי, מה גדר ההשתדלות לקחת מסכות או לקחת מסכות? אמרתי לה, תראי, תעשי בדיקה. את לא רוצה לקחת מסכות, כי את אומרת, יש לך ביטחון, את לא צריכה מסכות. תעשי בדיקה. והיה אם לא לקחת מסכה, דמייני לעצור שלא לקחת מסכה, וחלילה נפל טיל עם חומר כימי בסביבתך. וכל אלה שחבשו את המסכות, היו מוגנים ולא נפגעו, ועד שלא חבשת מסכה, חלילה נפגעת. האם תפסי את הראש ברגע של תגובה ספונטנית, תגידי, אוי חבל שלא לקחתי מסכה? אם תעשי כן, מתברר למפרע שאי לקחת המסכה לא הייתה ביטחון. כי אם זאת הייתה ביטחון, אז גם כשזה היה קורה, היא אומרת, אם זה קרה, כנראה זה היה קורה בכל מקרה בצורה זו או אחרת. ובזאת נבחן. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא יכולים מראש לדעת מה תהיה תגובתנו, ואנחנו לא יודעים אם התשובה שניתן לעצמנו לא תהיה גם כן חלק מהרמאות שאנחנו מרמים את עצמנו, לכן צריך תמיד תמיד ללכת לפי הנחיות של אנשים גדולים.
הזכרת את החזון איש? לא השלמת, אני חושב, את ה...
כן, לא השלמתי. חזון איש באמונה ביטחון מביא סיפור על אדם אחד שהיה לו בית דפוס בבני ברק. אני שמעתי מרבי יצחק זילברשטיין, זה היה בית דפוס של רובינשטיין. אדם אחד שהיה לו בית דפוס בבני ברק, וזה היה בית הדפוס היחיד שהיה בבני ברק. בני ברק הקטנה של תקופת החזון איש. כמה אנשים היו מדפיסים אז? בעלי עסקים היו מדפיסים חשבוניות, פנקסים, אני יודע משהו, דברים קטנים. ומזה הוא מתפרנס בכבוד, גומר את החודש, לא מתאשר. הגיע בעל בית דפוס, בעל אדם אחד עם יוזמה, הקים עוד בית דפוס בבני ברק. אחד מקימים את הבית דפוס החדש.
מול בית הדפוס
הישן. מול בית הדפוס הישן. למה? לא בגלל צרות עין, לא בגלל רשעות.
אם שמה זה מצליח, גם שלי יצליח.
נכון, אנשים כבר התרגלו לבוא לכאן, להביא את עבודות הדפוס שלהם, אז אני אעשה חלון ראווה יותר מושך את העין, אולי ייכנסו גם אליי.
לא ירד לאומנות חברו?
לכאורה כן, והבנים של בעל בית הדפוס הראשון, המקורי, הוותיק, באו ואמרו לאביהם, אנחנו נלך ונלמד אותו דרך ארץ, כמנהג בעל בית הם חשוב עם דקן, באמצעי היום חשה. אמר להם, אבא, אתם... אין לכם ניסיון, אני אדם מבוגר, יש לי ניסיון, תנו לי, אני כבר אטפל בו. כשהם שמעו את האבא אומר שהוא יטפל בו, אז הם נרגעו. חיכו לראות איך האבא יטפל בו. הגיע הטקס הפתיחה, אחרי שכולם באו לשתות לחיים, הוא לקח את הכובע וצעד מעדנות לתוך בית הדפוס של החדש. והחדש רואה אותו את הוותיק, וכולו נמתח לראות מה הוא הולך לעשות לו. ניגש הוותיק לחדש עם יד מושטת לשלום, אומר לו, שלום עליכם, באתי לאחל לך ברכה והצלחה, שיהיה לך מזל טוב.
והוא היה בהלם.
הוא לוחץ את היד והוא מתחיל לפחד עוד יותר, הוא מתוחכם, לך תדע מאיפה תבוא המכה עכשיו. הוא אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', תראה, אני פה ותיק. אני יודע מה אנשים אוהבים. הלקוחות שיבוא אליך, הם הלקוחות שלי. אחד אוהב שיערזו לו את העבודה ככה, ואחד אוהב שיערזו לו את העבודה ככה. אני אעזור לך. תבוא, תגיד לי רק מי בא לזמין, ואני אראה לך איך הוא אוהב לקבל את העבודה שלו. שיהיה לך מוצלח. הוא נדהם. הוא אומר לו, זה בכלל מסוכן. מה הוא לך לעשות? הוא אומר לו, תשמע, יש עוד דבר שאני רוצה להגיד לך. אני רואה שקנית כמה סטים, זה לא כמו היום עם הפונטים במחשב, היה אותיות עופרת. קנית כמה סטים של אותיות, יש לך קולקציה די יפה, אבל אני ותיק, אני כל שנה מחדש את הקולקציה, יש לי המון 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 אותיות. אני לא משתמש בהכל.
הביא לו.
כשתצטרך, תבוא, אני אשאיל לך, למה לא? הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא אומר לו, תראה, אני רואה שאתה קנית, הבאת מכונות חדשות מגרמניה. אני מכיר את המכונות האלה.
אם יש תקלה...
ואני יודע שאפשר להפיק מהם תפוקה הרבה יותר גבוהה מה שהם לא מספרים. אז בוא אני אראה לך. והוא לא מספיק להגיד לו, אל תיגע. הוא ניגש למכונות, הוא בטוח שהוא הולך להרוס לו את המכונות. הוא מפעיל לו אותם. הוא מראה לו כמה דברים שהוא באמת לא ראה. וזה הוא פתאום, הוא מבין, הוא הרי בא מקצוע גם כן. הוא מבין שהוא לימד אותו פעם משהו מהפכני. נפרדו לשלום, וחזרו הביתה. ואז בפעם הראשונה שחסרים לו אותיות, הוא אמר, בוא ננסה. הוא ניגש לוותיק, והוותיק אומר בשמחה, תיקח לבד, הנה, פה השולחן עם כל האותיות מסודרות, תיקח מה שאתה רוצה. וככה התחילו לנהל ביחד יחסי ידידות מצוינים, ביחסי עבודה משותפים כמעט. הבנים פשוט התפוצצו. הם באו לאבא ואמרו לו, אבא, מילא אתה לא הולך לעשות מה שאנחנו רצינו לעשות, לשבור לו את העצמות, לשרוף לו את החנות.
אבל עוד לעזור לו.
אנחנו מבינים, אתה אדם מהדור הקודם, לעזור, לעזור למתחרה. איפה כתוב בתורה שצריך לעזור למתחרה? תראה לנו איפה כתוב בתורה. מה אני אראה לכם שכתוב בתורה? כתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. כתוב בפרשת המן, שכל אחד קיבל בדיוק את שלו ליד הבית. כתוב בחזל שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. ממילא הוא לא יכול לגעת במה שמוכן לי. באופן טבעי לא תהיה עבודה כפולה. אין למה, הוא ייקח ממני חצי מהעבודה, אבל הוא לא יכול לגעת, לא יכול לקחת ממני חצי מההכנסה שלי. אז אם אדם לא נוגע בהכנסה שלי, כי ההכנסה שלי כבר נקבעה בראש השנה, והוא לוקח ממני חצי מהמעמד שאני צריך לעשות, לא מגיע לו יישר כוח, לא מגיע לו הכרת הטוב. כשהחזוני שמע את הסיפור הזה שנאמר בלב פשוט ותמים, ולא רק בדרשה שדורשים ברדיו קול חי, אלא בהלכה למעשה, בבית המסחר, אמר החזוני שלזה התכוונה התורה כשהתכוונה בעל ביטחון.
אוקיי, יש לי שאלה, לא על הביטחון והאמונה, אבל אם נקבע מזונותיו של אדם מראש השנה לראש השנה, מה התועלת שאני מתפלל במהלך השנה על העניין הזה? הרי כבר נקבע, אני לא יכול לשנות את זה.
יש איזה הרבה דרכים לראות את התועלת. קודם כל, אתן משל מה שחזל אמרו, שהגשמים נקבעו בזמן שנקבעים הגשמים בתפילת הגשם, בשמחת תורה. אם עושים רצונו של מקום, אם נקבעו מעט גשמים, ועושים רצונו של מקום, מתפלים במשך השנה, אז הוא דואג שהגשמים יהיו בצורה מאוד מאוד יעילה במקומות הנחוצים. ואם נקבעו הרבה גשמים ולא עשו רצונו של מקום, אז הוא שולח את הגפנים, את הגשמים שיהיו במדבר יהודה, ויגרמו לשיטפונות, ויהיו צרות מהגשמים.
כלומר, עדיין אפשר לשנות.
עדיין אפשר לשנות ולכוון את הדברים, בהחלט.
הכל תלוי במעשיו של האדם.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שהיום שהרבה מאוד מאוכלוסייה חיה על פי מזכורות, אז יותר קשה, יש להם פחות הזדמנויות לעמוד בניסיון של ביטחון, מאשר אלה שהם למעשה עצמאים ולא מקבלים מזכורת.
מה פירוש? הבוס שלי משלם לי מזכורת?
אני מדבר
על... הוא בסך הכל שליח מהקדוש ברוך הוא, לפרנס אותי ועוד עשרות...
זה מה שצריך להרגיש, אבל זה יותר קשה, לא אמרתי
ש... לא בסך הכל, אבל...
אבל זה יותר קשה. ברגע שהמזכורת דופקת כל חודש, שנים, וחלק ממנה מופרש לכל מיני עניינים של פנסיה ועניינים ושטויות וקשקושים.
ומעשרות?
ומעשרות יורדים כרגיל, וזה... ולא, לוקחים את זה בחשבון מלכתחילה, שהמזכורת היא 90% ולא 100%. אז הרבה יותר קשה לעמוד בניסיון. ואדם כזה, כשפתאום נסגר הברז הזה, אז הוא פתאום נעמד מול ניסיון חדש. ולעומת זאת, עצמאים, כמוני למשל.
הם חיים בניסיון הזה יום יום.
הם מקבל מזכורת. יש הכנסה, יש הכנסה, אין הכנסה, אין הכנסה. אז הניסיון מצד אחד הוא יום יומי, מצד שני הוא הרבה יותר קל, כי הוא לא נופל עליך פתאום.
אני חושב שאדם שפתאום מאבד את פרנסתו, את מקום עבודתו יותר נכון, הוא לא איבד את הפרנסה, הוא איבד מקום עבודה, נועד להעמיד אותו בניסיון, כנראה משהו היה חסר באמונה או ביטחון. עוד הערה אגב על הסיפור הקודם עם בני ברק וחזון איש, אני חושב שיש עוד מוסר השכל מהסיפור הזה, שהוא לא קשור לפרנסה ולאמונה או ביטחון, במובן הזה של פרנסה. אני חושב שבכל דבר צריך להסתכל בעין טובה, יש לך סכסוך עם מישהו, ויכוח, מחלוקת, תבליג, תעזור לצד השני, אל תהפוך להיות צד, מאותו מקום אגב, אסטרטגית זה גם נכון, אבל גם מאותו מקום ערכי של המשכיל בעת הידום.
נדמה לי שאומר את זה בשם החזון איש גם כן, שהוא לא נתקל בשום מקרה של אדם שוויתר והפסיד.
עוד לא מצאתי, אומר, לא מצאתי אדם שוויתר ושהפסיד, או שהפסיד מוויתור. אז לוותר, אתה יודע מה? לא דווקא לוותר, כי לפעמים רוצים, תובע אותך אדם לדין תורה על 1,000 שקל. למה שתוותר לו? אבל תבליג.
אנחנו הרי אומרים בתפילה זכה ביום הכיפורים, שהחפץ חיים קבע, הפך את הסדר התפילה, והכניס את המצוות שבן אדם חברו בהתחלה, כדי שיספיקו להגיד זה לפני כניסת יום כיפור, אנחנו אומרים שאנחנו מוכלים לכולם, חוץ מחוב שאני יכול להוציא אותו מדיינים.
נכון.
שזה אין חובה למחול.
כן, לא, זה שבן אדם תובע כי הוא חושב שאתה חייב לו, אבל אתה יודע שאתה לא חייב לו, והוויכוח אמור להיות מוכל בבית דין. מצוין, אבל לא להעביר את זה לפסים הלא נכונים, וגם בצורה מכובדת, ולהבליג אם צריך להבליג, זה תמיד יצא טובה בכל דבר. טוב, נעשה עכשיו הפסקה לפרסומת, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, תשתו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888, 08-859-3888.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. ארבעה ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
רוצה להיות מוהל מומחה? בוא ללמוד ולעסוק במצווה החשובה ביותר. קורס מילה מקצועי וייחודי, בהיבט הלכתי, רפואי ומעשי, ובהמלצת גדולי התורה, רבנים, מוהלים ורופאים. מאות תלמידים כבר עוסקים במלאכת המילה בארץ ובעולם. לפרטים חייגו עכשיו 050-4199-898 או 050-4166-898.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
אתה, כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות? אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
מוכר או משכיר דירה? צלצל ופרסם חינם בלוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
גם השנה זה מגיע ובגדול. הכנס הענק לנשים של המרכז הארצי לטהרת המשפחה. מיטב ההרצאות, פאנל ייחודי ותוכנית אומנותית מוזיקלית מפתיעה וחדשנית. כיבוד קל במקום. כולן תהיינה שם. יום רביעי, י"ב בשבט, 8 בפברואר, בנייני האומה בירושלים. תחילת הכנס בשעה 9 בבוקר בדיוק. כרטיס באולם 60 שקלים וביציע 50 שקלים. הכניסה לנשים נשואות בלבד. לרכישת כרטיס תיסים חייגו כוכבית 30-46.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי. עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. 08-859-3888.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מהפרסומות, ואתה חזרת, הרב נויגרשל, מהגולה.
כן, היה לנו סיור יפה עם ארגון לטיב, זה ארגון
לטיב?
לטיב, למטף י"ב, זה כזה... לימוד תורה ליהודי הונגריה, מה שאני לא יודע בדיוק את הראשי תיבות, אבל את הארגון הזה הקים ומנהל ביד רמה הרב דוד קלטי, ורעייתו רבנית מאחוריו, והוא עוסק בצעירים בהונגרים שמטפלים בהם בצורה יסודית מאוד כל השנה, וכמה פעמים בשנה הוא עושה להם כל מיני אירועים אינטנסיביים, כמו האירוע הזה שיצאנו ביום חמישי בבוקר מבודפסט, נסענו לווינה, והגענו לפראג, ועשינו סוף שבוע בפראג, חזרו דרך ברטיסלבה לבקר קצת את החתן סופר ממורשתו. בכל הדרום הללו כמובן מלווים בשיחות ושאלות ותשובות ושבת מרוממת. ואתה רואה אנשים שבאים מרקעים מאוד מעורפלים, מאוד מאוד רחוקים היו וכולם יהודים. והתשוקה שלהם לדעת והידע שלהם אחרי זמן לא ארוך, הידע שלהם, כמה מהם בני תורה לכל דבר, אחרים מתקדמים, וכולם מתקדמים, כל אחד בקצב שלו, והנכונות שלהם לשמוע, והרצון שלהם לשמוע, והשאלות שלהם שהם שואלים, זה פשוט בא ללמד ונמצא למד, בא לתת ונמצא נתבע, כן, הרי כמו שהלל מחייב את העניים, כך כל אלה מחייבים אותנו. זה שאנחנו גדלנו במקומות שבהם גדלנו והתחנכנו במקומות שבהם התחנכנו, זה לא בזכות עצמנו, ואנחנו מחויבים לעשות בדיוק את אותם צעדים אקוויוולנטיים מהמקום שממנו אנחנו התחלנו, והלאה באותו מאמץ ובאותה דביקות כמו שהם עשו מהמקום
שם, שם הם התחילו. בעיקר צעירים, נכון? שם אתם...
צעירים, כן. הארגון מכיל סביבו גם כאלה שהם פחות צעירים, אבל המסע הזה היה מאורגן מיועד לצעירים שמסתופפים סביב הארגון, ובאמת היה משהו מיוחד במינו, מכל בחינה שלא תהיה. ונזכרתי תוך, הזכרתי את זה באחד מהשיחות הרבות ששוחחנו שם, כשאנחנו מגיעים לפראג ולברטיסלבה, אתה לא יכול לא להיזכר במאמר של מאיר שפירא, שנקרא בין פרשבורג לפראג. מאיר שפירא אומר ככה, בפרשבורג היה חסם ספר. חסם ספר עמד איתן מול רוח הזמן והקפיד על כל סטייה ולא גם קלה ביותר מהמסורת, כפי שנהגו גם במנהגים של לבוש ושל אוכל ושל דקדוקי הלכה של ליקוטי בקטר ליקוטי. ואילו בפראג היה שיר הפופורט שהיו יהודי, יראה אלוקים, אבל הוא כבר פתח את הפתח לשינויים קלים שמהר מאוד יידרדרו לחדשנות. אומר מאיר שפירא, אני הגעתי לברטיסלבה, לפרשבורג, והראו לי שם, זה בזמן של מאיר שפירא, מדובר על 1930, 31, 32, הראו לי שם את הישיבה בתפארתה, מאות בחורים, הקהילה, מאות בלבטים שיודעים שס, וצריך לזכור שהישיבה האחרונה שפעלה באירופה, עד 1943, הייתה ישיבה של רב אונגר בנייטרה, שהכל בהשפעת חתם סופר ותלמידיו. ומוסדות הקהילה המפוארים לכל מחמניהם. הגעתי לפראג, הוא אומר, לקחו אותי לבית הקברות. ראיתי את הקבר של המהר"ל, את הקבר של קליוקוב, את הקבר של רב דוד גנז, את הקבר של הנוידה ביודה בבית הקברות השני. שאלתי אותם, חוץ מבית קברות, יש גם כן יהדות חיה? אמרו לי, ודאי, ודאי, הביאו אותי ליד בית כנסת אלטנוי, וממול בית כנסת אלטנוי נמצא עד הוי חישול לבית כנסת הגבוה, ושם יש את השעון היהודי, השעון היהודי שבמורכם א', וזה מה שנשאר ביהדות בפראג. ובאמת אתה רואה שבפראג היום יש יהדות, יש קהילה שפועלת ומתפקדת עם מוסדות קהילה, ומפעילים שם מערכת כשרות ומערכת ומקווה, או שתיים שלושה מקוואות, ופעילויות בקהילה, אבל אנשים בודדים נאריס פרם באמת באמת שייכים עם כל המאמץ שנעשה. והיהודים שרואים שם בדרך כלל זה תיירים, זה אנשים שלא גרים שם במקום, וזאת למרות שיש שם בתי כנסת ויש שם הכל. ושוב, היום גם בשאר המקומות האלה, גם בפרשבורג חלש וגם בבודפסט חלש, למרות שיש שם בבודפסט יש עשרות אלפי יהודים, זה הרבה יותר חזק מאשר בפראג, אבל בכל זאת
ולא דומה
בגלל החורבן הגדול, אלא שבפראג כבר לפני החורבן הגדול היהדות כבר הייתה חלשה.
טוב, דיברנו על הצעירים שם, אני רוצה לדבר איתך דווקא על הצעירים כאן, או אתה יודע מה, לא על הצעירים, על הסכנים. הזקנים שמגיעים לבתי אבות, ראיתי תחקיר באחד מכלי התקשורת, על הזנחה פושעת במושבי זקנים ובבתי אבות, כלומר, לצעירים של ימינו אין הרבה כבוד והערכה לאלה שגידלו אותם, לסבא, לסבתא, זורקים אותם באיזשהו בית אבות, סיעודי, והשם ירחם מה שקורה שם. אני מתאר לעצמי, אני לא קראתי את כל הפרטים, אני מתאר לעצמי שזה פחות קורה במושבי זקנים, שאנחנו מכירים בתוך האזורים החרדים, או נאמר את זה בשמו בתי אבות חרדים, אבל מה עד כדי כך לא אכפת לאנשים מה קוראים העיקרים להם?
תראה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, המציאות היא שידידי החשוב והדגול, דוקטור חיים מנחם ברייר, שעומד להוציא עכשיו ספר מיומנו של רופא,
סגן המנהל הרפואי של מרכז הרפואי מעייני הישועה,
יהודי יקר, הוא שנים עומד בראש החזית. הוא במקצועו הרפואי הוא עשה כל השנים בגריאטריה, מנהל בית חולים גריאטריה לפני שהגיע למעייני הישועה, והוא כל השנים נמצא בחזית של להעניק טיפול רפואי וטיפול סיעודי מכובד לזקנים שצריכים לזה, וזה לא היה פשוט. גם בעניין קירוב קץ החיים של אותם אנשים שלא נראים לכל מיני חוגים פרודוקטיביים יותר, ואנחנו יודעים שכל זמן שנשמה בקרבו מודעני לפניך, מלך חי וקיים. יש סיפור שהתפרסם בזמנו מכתב למערכת בעיתון המודיע, שזה משפח, אדם אחד שכתב את המכתב, היה ליד חולה בבית חולים אחד בארצות הברית, ורופא עם זקן ארוך הסתובב שם כל הזמן. ניגש לב הרופא עם אחד, הוא אומר, תשמע, אתה יהודי חרדי, אני רוצה לספר לך סיפור. הזקן הזה שאתה רואה, הוא לא תמיד היה עליי. הוא היה בפוטנציאל, אבל לא גלוי. אני הייתי אדם חילוני. ואצלנו פה היינו מקצרים חייהם של חולים לפי בקשת המשפחה, בדבר יום ביומו. והיום אחד היה פה יהודי, שלפי בקשת המשפחה שלחנו אותו לעולם שכולו טוב. ובלילה הוא בא אליי בחלום, הוא קורס כולו ואמר לי...
לבקשת המשפחה?
כן.
אוקיי, הפתקו לטפל בו.
כן, כן.
וצרינו זה קורה, שמעתי השבוע מגיסי גם סיפור דומה על משהו שהיה באיזשהו בית חולים, דברים שקורים כל הזמן.
כל הזמן. הוא בא אליי ואומר לי, בחלום, כועס כולו, אומר, תשמע, אם הייתי עוד שלושם סובל פה בעולם הזה, הייתי מגיע אחרת לגמרי למעלה, אתה לא יודע מה שיש לי למעלה, בגלל שאני...
איסורים מזכחים.
קיצרתם את חיי. הוא אומר, זה יעזר אותי כל כך, כי אנחנו לא רואים, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל.
לא, או שהם מסתכלים בצורה פשטנית, למה שיסבול?
זה מה שאני אומר, אנחנו לא חושבים שאנחנו רואים הכל, כי אנחנו לא רואים רק חלק קטן מהתמונה. ואחרי הכל, במקומות שבהם יש יראת אלוקים, הכל נראה אחרת. באמת הרבי מקלויזנבורג, בטקס חנוכת הבית של בית החולים לניאדו, אמר ככה, הוא אמר, ודאי אתם שואלים, ווספס הרבה בילת השפיטול, מה פתאום רבה בונה בית חולים? הרבה בילת המקווה, בילת
בסמדרש,
תמותר, בסיינקב, ווספס השפיטול, מה פתאום בית חולים? הוא אומר, איר ורדרזוג, אני אגיד לכם, זה לא רק שהם הרגו את כולם, הם הרגו את אמא שלי, ואת כל האחים שלה, את כל האחים של אבא שלי, אבא שלו נפטר לפני המלחמה. את כל האחים של אבא שלי ואת כל האחיות שלו. מרקו את כל הילדים שלי, את הרבנית. היינו 150 איש משפחה בדרגת קרבה ראשונה, ונותרתי אני לבדי. אבל גם אותי הם רצו להרוג. יום אחד הם ירו בי ביד, והיה בית חולים במחנה באושוויץ. אבל כולם יודעים שמי שהולך לבית חולים, אז הורגים אותו שם. אז לקחתי עלה, וחבשתי בו את היד, ולקחתי ענף גמיש, וקשרתי את העלה, ואחרי שלושה ימים נרפאתי בחסד השם, ונדרתי נדר, שאם אני יוצא מפה חי, אני אקים בית חולים שבו האנשים יהיו יראי אלוקים. שהרופאים יאמינו באלוקים לפחות. מי שנכנס לחדר הניתוח יודע שאנשים האלה מאמינים באלוקים. ובאמת...
ושיש להם שליחות.
השבועות האחרונים בחייה של אמא שלי היו לפני... אני אפטר בשנת אף שסמך הקימה לפני 14 שנה. היו במחלקה פנימית קשה מאוד של בית חולים לניאדו. ואתה ראית שאנשים יעשו בזה, במצב הזה, רק למקומות כאלה תיקח אותם. הטיפול... הכבוד והיחס. כי כך לימדה אותנו תורה, ואנחנו גם מבינים את זה. כי אנחנו מבינים שאנחנו רואים רק חלק קטן מהתמונה. עיקר התמונה לא נמצאת במצג הרפואי של התיק הרפואי, אלא הרבה מעל זה ומעבר לזה. אבל יש עוד דבר.
כן.
ביסוד הדברים. מספרים שאירוע המשל, שהיה מזכיר ההסתדרות, טס פעם במטוס, ובאותו מטוס היה רבי יעקב קמינצקי. שאחד הנכדים שלו, אברך צעיר, כל הזמן קרקר ופיזז סביבו, לשרת אותו ולעזור לו ולהביא לו את זה ואת זה, והוא חמש יושב ורואה. הוא ניגש רבי יעקב קמינצקי, אמר לו, כבוד הרב, אני רואה איך שהנער הצעיר הזה כל הזמן מכבד אותך.
למה
איך אתם הצלחתם? אנחנו לא הצלחנו. אצלנו לא מכבדים את המבוגרים ככה. אמר לו רבי יעקב קמינצקי, בוא אני אסביר לך. אתם לימדתם את הצעירים שאדם בא מן הקוף. בשבילכם, בשביל הצעירים, אתם, המבוגרים, דור אחד יותר קרובים אתם לקוף מהם. איך יכבדו אתכם? אתה יותר קוף ממנו בעיניו. אנחנו לימדנו את הצעירים שלנו, את הילדים שלנו, שהאדם הוא צאצא של האדם הראשון, יציר כפיו של האלוקים. אנחנו... דור אחד יותר קרובים, או שני דורות אם מדובר ביחס לנכדים, יותר קרובים ליציר כפיו של האלוקים, או מילא לאלוקים, מהם, איך שלא יכבדו אותנו. וזה נשמע חידוד, זה נשמע בדיחה, וזה לא. וזה לא. בגלל שמפה נובע הכל. אז שני דברים אמרנו. קודם כל, הידיעה שיש נשמה והיא קשורה לגוף, ויש יחסי גומלים ביניהם, וממילא אנחנו הרבה לא יודעים, כי על הנשמה אנחנו לא יודעים, היא נמצאת ביסוד ההתייחסות כאן ועכשיו, והאמונה במקור האדם נמצאת ביסוד ההתייחסות בתשתית.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל אי אפשר בלי 3-4 דקות, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, מדמים את זה כל הזמן לחינוך, אנחנו מגדלים אילנות כל אחד בבית שלנו, מי הילדים שלו, מי הנכדים שלו, איזושהי הסתכלות חינוכית על... ט"ו בשבט.
ט"ו בשבט השנה יזדווג ביחד עם שבת שירה עצמה, ככה שממש יש לנו פה הזדמנות בשבת שלמה לדבר על ט"ו בשבט, ולא לעשות נטיות, כן, כן. חג הנטיות צריך לדחות לשנה הבאה.
אנחנו עושים נטיות של הילדים שלנו, בעזרת השם.
כן, בדיוק.
אנחנו כולנו בנטיות, אנחנו בשלב לגדל אותן.
אני אגיד רק דבר אחד על העניין הזה. ט"ו בשבט זה ראש השנה, זה הזמן שבו שותלים, נניח, ברעיון. הרבה פעמים אנשים עוסקים בחינוך וכל הזמן משנים שיטות כי הם רואים שהשיטה לא מצליחה. אצלנו זה לא הולך ככה. אצלנו אנחנו הלך לי אל הר המור ואל הר הלבונה, אנחנו בשיטות הישנות. וגם אצלנו בהתחלה נראה כאילו זה לא מצליח. סיפר לי מישהו שבשבת באמת בפראג, שהיה איזה יהודי אחד עם קבוצת של ילדים שהשתוללו, ניגש לאדם חילוני, אומר, תראה איך הילדים האלה מתנהגים. הוא אמר לו, אתה צודק, נכון, הם משתוללים, אבל אתה יודע מה? כשהילדים האלה יגיעו לגיל 13, אז נגמרת ההשתוללות הזאת. אצלכם, אז זה מתחיל. ואמרתי פעם לקבוצה שמלמדים, כתוב בגמרא על הפסוק, ומצזיקי הרבים ככוכבים לעולם, המשכילים יזירו כזוהר, כי המצזיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מצזיקי הרבים, זה אלו מלמדי תינוקות, כך אומרת הגמרא. למה משווים אותם ככוכבים? ומה יש פירוש לעולם ועד? התשובה היא שמחנך, מתחיל לחנך ילד, אומר לו פעם ועוד פעם, נותן לו דוגמה אישית, נותן לו משלים, הילד מקשיב, בולע כל מילה, ולמוחת מתנהג אותו דבר כמו אתמול, כאילו הוא לא שמע כלום. ואז הוא מתייאש, הוא אומר, זה לא עוזר. התשובה היא לא. חינוך זה כמו כוכבים. כוכבים, יש כוכבים ששולחים את האור שלהם, ולוקח להם הרבה מאוד שנים עד שהאור מגיע, כי הם נמצאים במרחק גדול מאיתנו. כשהאור מגיע, הרבה פעם הכוכב כבר לא קיים. הכוכב מת. הוא בכלל לא רואה איך, את האפקטיביות של האור שהוא שלח. אותו דבר גם חינוך. המלמד של כיתה א' משקיע, הוא לא רואה את התוצאות. וישיב קטנה יראו את התוצאות. וישיב קטנה יראו את התוצאות. עד היום לפעמים אני מזכיר כל מיני דברים ששמעתי ולמדתי מהמורים שלי בבית ספר יסודי. הם, חלקם, כבר, חלקם הגדול כבר לא בחיים. הם לא שומעים שאני מצטט מפיהם דברים. זה מזכה הרבים ככוכבים לעולם ועד. ההשקעה נשארת לעולם ועד.
יפה מאוד, האמת שרציתי לסיים עם איזשהו שיר, דיברנו על פרנסה, דיברנו על, על הזקנים, על הצעירים, על, הצעיר, על הזקנים והרפואה, אבל נסיים עם שיר שמתאים לט"ו בשבט עם אילן נהה במאה ברכך. תודה רבה רב נוי גרשל, שיהיה לנו ט"ו בשבט שמח. שבת ושבת שלום, בעזרת השם, שבת כשרה, שבת שירה, בעזרת השם ניפגש לקראת שבת גם. תודה גם לצוות שלנו, תודה לכם האזינים שהייתם איתנו, לילה טוב, בשורות טובות, אפשר לומר ט"ו בשבט שמח.
אבור לכחו אילון 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 פעמו אבור לכחו פעמו פעמו אבור לכחו שהיו בירו יסכו מסוכים הרי
מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קולך.
כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, טיש טו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888, 08-859-3888.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
גם השנה זה מגיע ובגדול. הכנס הענק לנשים של המרכז הארצי לטהרת המשפחה, מיטב ההרצאות, פאנל ייחודי ותוכנית אומנותית מוזיקלית מפתיעה וחדשנית, כיבוד קל במקום, כולן תהיינה שם. יום רביעי, י' ב' בשבט, 8 בפברואר, בנייני האומה בירושלים. תחילת הכנס בשעה 9 בבוקר בדיוק. כרטיס באולם 60 שקלים וביציע 50 שקלים. הכניסה לנשים נשואות בלבד. לרכישת כרטיס כרטיסים חייגו כוכבית 30-46.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
רוצה להיות מוהל מומחה? בוא ללמוד ולעסוק במצווה החשובה ביותר. קורס מילה מקצועי וייחודי, בהיבט הלכתי, רפואי ומעשי, ובהמלצת גדולי התורה, רבנים, מוהלים ורופאים. מאות תלמידים כבר עוסקים במלאכת המילה בארץ ובעולם. לפרטים חייגו עכשיו 050-419-9898 או 050-416-8898.
נו, איך אתה?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, דריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. דריגת, בטבע שלנו.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסאות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
בשבת הקרובה בעזרת השם זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי, עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888, 08-859-3888.
כל חי תמיד איתי,
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן, אריאל שרפר.
בית החולים מעייני הישועה, שם מאושפז מרן ראש הישיבה הגאון הרב שטיינמן, הודיע הערב כי במהלך היום חל שיפור קל במצב בריאותו של הרב המטופל תרופתי.